כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 5 באוגוסט 2020 והיום בעולם. עניין המתים בפיצוץ בנמל בבירות מגיע למאה, תל אביב מביעה סולידריות ותאיר את בניין העירייה בדגל לבנון. ישראל מציעה סיוע הומניטרי. מן התופת הלבנונית עדיין צצים כמה סיפורים אופטימיים.
טלענו עיסם, הלאה, טלענו עיסם.
כמו זה של איסם שחולץ הבוקר מבין ההריסות. עוד 100 בני אדם מוגדרים נהדרים. נשיא ארצות הברית לא תומך בגרסה הרשמית כי הפיצוץ בבירות הוא תאונה, הוא מצהיר כי מדובר במתקפה.
Looks like a terrible attack.
Are you confident that this was an attack and not an accident?
Well, it would seem like it based on the explosion I've met with some of our great generals that they seem to think it was a attack. It was a bomb of some kind, yes.
זה נראה כמו התקפה נוראית. אתה בטוח שזאת הייתה התקפה ולא תאונה? שואלת עיתונאית. זה נראה כך. כך העריכו גנרלים שנפגשתי איתם. הם סבורים שמדובר בהתקפה, פצצה כלשהי. בעיר היודיה שבמדינת אוטר פרדש שבהודו, חנך היום ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי מקדש חדש על חורבותיו של מסגד.
שיאבר רמה צ'נדרקי, שיאבר רמה צ'נדרקי, ג'י שיאבר.
מסגד בברי שכן במקום בין השנים 1528 ל-1992 ונחרב כשמאות אלפי הינדואים זועמים פשטו על האתר. אלפי בני אדם נהרגו אז באימותים בין הינדואים למוסלמים. מבחינת ראש הממשלה מדובר בניצחון כביר של הלאומנות ההינדואית שאותה הוא מקדם. תמונות נדירות ממחנות המעצר לחינוך מחדש של מוסלמים בחבל האויגורי שבמזרח סין. הדוגמן הסיני מוסלמי מרדן גפר, שמורגל בדרך כלל להעלות תמונות אחרות לרשת, הצליח להעביר לבני משפחתו סרטון ובו הוא נראה אזוק למיטה. ברקע פועלת ללא הפסקה מערכת קריזה. הקריינית קוראת לשמור על נאמנות לסין ומדגישה שאין מקום לרגשות בדלניים. וגם הזמר ניל יאנג יוצא למאבק בקמפיין טראמפ שממשיך להשתמש בשיריו בהצהרות בחירות. עכשיו הוא תובע 150 אלף דולר על כל הפרה של זכויות יוצרים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד באולפן ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאית שלנו דבורה סוויסה. התמונות שמגיעות גם בשעה זו מבירות הן תמונות קשות, תמונות של הרס רב באזור הנמל. עניין ההרוגים והפצועים ממשיך לעלות כל הזמן במה שנראה כאסון שאת ממדיו ייקח זמן רב מאוד להבין. קילומטרים רבים ברדיוס הנמל ובבירה הלבנונית נהרסו. בירות, כך אומרים התושבים, חרבה. שלום לכתבנו עמרי חיים.
שלום ערן.
אנחנו מביטים בתמונות החיות והתמונות, אתה יודע, העיניים ממענות להאמין, כיוון שההרס שם מזכיר את 11 בספטמבר, Ground Zero, אלה הביטויים שאנחנו שומעים ברשתות החברתיות.
לחלוטין, גם את ה-Ground Zero וגם אנשים אומרים שם שהם פשוט חושבים על הירושימה ונגסאקי, כשהם רואים את הערס הרב שם, גם בשעה הזאת.
והיום בוא נזכיר, יום השנה 75 להפלת הפצצה בהירושימה, כך שכנראה שהאסוציאציה היא לא מקרית.
היא בהחלט לא מקרית, אנחנו יודעים שהמראות שם באמת נראים פשוט מזעזע. גם בשעה זאת נמשכים מאמצי החילוץ והכיבוי באזור נמל בירות בשל האסון האדיר שהיכה אתמול בעיר. נזכיר, אתמול בשעה 6 נצפתה שריפה באזור הנמל הימי בעיר. תחילה היה מדובר רק בשריפה שלפי שעה לא ברור מדוע היא פרצה, אבל נראה שהאש נגעה שם ברכיב כלשהו, בחומר כלשהו שלפי נשיא לבנון לפחות הוא אלומיניום חנקתי, וכך נגרם הפיצוץ האדיר. קילומטרים רבים בעיר מהנמל מזרחה לתוך הבירה הם פשוט איי חורבות כרגע. בוא נשמע את קולות האימה מרגע הפיצוץ. כן, אלה הקולות המזעזעים של הזכוכיות המתנפצות באחד מהבניינים שם בבירות. אנחנו שומעים ילד קטן שצועק, אבא, אני לא רוצה למות. כל המשפחה שם תופסת מחסה, והיום קמים אנשי לבנון כולה לבוקר קשה מאוד, למראות כאוטיים. אנשים מחפשים את קרוביהם שעבדו בקאוס או שנלכדו תחת ההריסות. הנה אחת מהאנשים האלה.
כן, עם מזעד לעלם, אמא תולה לאפיג'ר. חייק אל עם בעים אל עלם. חיים
שמביין
ינס.
חייק,
שעס
מוכן. כך היא אומרת, בן דודי עזר לכולם בזמן הפיצוץ, גם אחי היה בחוץ. אני לא מוצאת אותו, אני לא מוצאת אותו, קוראים לו עימד זאיר א-דין, כך היא חוזרת על השם שלו מספר פעמים. אפשר לשמוע את הנחות השבר שלה בקריאות האלה. לפי שעה אנחנו יודעים שמספר המתים עד כה יותר מ-100, מספר הפצועים יותר מ-4,000. בתי החולים בבירות קורסים תחת הלחץ. זה מה שאמר היום שר הבריאות של לבנון, חמד חסן.
المفقودين اكثر من العدد من الجثامين اللي وصلت المستشفيات كثير من الجرحى لا يتلقون ويلقون
ישנם יותר נעדרים ממתים, הפצועים לא מקבלים טיפול בגלל חוסר היכולת של בתי החולים בבירות ומחוץ עליה לקבל אותם. כך הוא אומר ומוסיף, 4 בתי חולים נפגעו קשה מאוד בפיצוץ, דבר שהקשה אף יותר על המצב והפך אותו לאסון סביבתי ובריאותי חריג, גם בצל התמודדותנו עם מגפת הקורונה. לסיום נגיד ערן שאנחנו יודעים שכמה מדינות ובהן ישראל, צרפת, ארצות הברית, סוריה, איראן, ירדן, קטר ומצרים הציעו וכבר חלקן שלחו סיוע למדינה מוקת האסון. בשעה זו, כמו שאמרנו, עדיין נמשכים המאמצים לחבות את השריפה האדירה שפרצה במקום. ממדי הערס ממשיכים רק עכשיו להיחשף, וזה ככל הנראה אירוע שילווה אותנו עוד זמן רב ערן.
כן, והנסיבות עדיין בסימן שאלה. יש דיווח שמגיע מאתר רוסי, ולפיו המטען שהתפוצץ, אמוניה, הובל על ידי ספינה רוסית שבעליה פשט רגל ונטש אותה בספטמבר 2014. לכן המטען הזה רבץ ללא דורש, הוחרם על ידי השלטונות, לא ממש ידעו מה לעשות איתו. על פי הדיווח הזה, המטען הובל מבטומי למוזמביק, אבל בשל תקלות הספינה נאלצה לעצור לתיקונים והגיעה להגינה בבירות בספטמבר 2013. השלטונות אסרו על הוצאת המטען מהמדינה, לא ממש ברור למה, והחרימו אותו. הצוות נשלח ברובו הביתה, הספינה המתינה לטיפול, ובסופו של דבר הבעלים פשט רגל ונטש את הספינה והמטען הזה בבירות. זה רק אחד הסיפורים שאולי מסבירים מה קרה כאן. מחדל גדול.
מחדל אדיר, זה באמת סיפור שגם בתוך לבנון מדברים עליו, על אותה ספינה שהגיעה לנמל בדרכה למוזמביק באמת, ושם המטען שלה נשאר במשך 6 שנים. נשיא לבנון מישל און ממש לפני כמה דקות התבטא ואמר שהם ימצאו את האשמים בתקרית, הוא קרא לזה האשמים והמתרשלים, המזניחים שגרמו לאירוע הזה. אפשר להרגיש שבלבנון נחושים למצוא את האשמים ולהטיל עליהם עונשים כבדים. לא ברור כמה הזמן זה ייקח. אני יכול להגיד לך שהם נמצאים שם בכאוס מוחלט, לא יודעים כמעט מה קורה מימינם ומשמאלם, וכרגע עוסקים רק למעשה בלחלץ פצועים מתחת להריסות ולהבין מי נגד מי, מה שנקרא, כמה הרוגים יש, כמה פצועים יש. כאוס מוחלט בבירות כרגע.
עומרי חיים, תודה.
תודה רבה.
והעולם כמובן מביע צער, משתתף בצער העם הלבנוני. צרפת מגדירה את עצמה בקהילה הבינלאומית מי שעריבה ללבנון, והיא כבר שגרה כוח סיוע משמעותי לביירות, שם ביקר שר החוץ הצרפתי רק לפני ימים אחדים. הקשר האפשרי של חיזבאללה לאסון הזה מעלה שוב את שאלת הקשרים בין צרפת לארגון. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
אמש אחרי התפוצצויות הענק בנמל ביירות התקשר נשיא צרפת אמנואל מקרון לעמיתו הלבנוני מישל און, הביע סולידריות והבטיח שהסיוע הצרפתי המובן מאליו בדרך. אחרי שיחות תאום בין שני משרדי החוץ, ההספקה מתבצעת בפועל היום. המפרט מרשים. הסיוע בתוך שני מטוסי תובלה צבאיים הוא הן בציוד והן בכוח אדם, 55 אנשים ו-15 טון ציוד, ותחנת עזרה ראשונה עם 6 טון ציוד, המאפשרת מתן טיפול ל-500 פצועים. בצד 10 מומחים ברפואת חירום, יעסקו החיילים הצרפתים בעיקר בפינוי ההריסות והפצועים. חיילי היוניפיל הצרפתים כבר השתתפו בסיוע מיד אחרי הפיצוץ. שר החוץ הצרפתי ז'אן איב לדריאן היה רק לפני ימים אחדים בביירות כדי להזהיר את הממשל שאם לא ינקוט באמצעי השקיפות הנדרשים קשה לו לצפות לסיוע בינלאומי. ההזהרה בתוקף, והמצב לא נוח במיוחד לנוכח בעיית החיזבאללה. אם אכן כפי שטוענים גורמים רשמיים בארצות הברית יש לפיצוץ קשר לשליטה למעשה של חיזבאללה בנמל, העניינים מסתבכים, אבל מצד שני אולי דווקא מקלים על צרפת לקיים קשר ישיר עם הארגון. וכך אמש העלו גורמים בביירות קשר אפשרי בין פסק הדין הצפוי במשפט רוצחיו של ראש ממשלת לבנון רפיק חרירי, כולם אנשי חיזבאללה, למה שהתרחש. מכל מקום, זה היה הפיצוץ הגדול ביותר מאז זה שהרג את חרירי ב-2005, ולפי עדי ראייה שראו את שניהם, הפיצוץ הנוכחי היה אפילו גדול יותר.
Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est pour vous dire que l'explosion est beaucoup plus grande que celle de 2005.
קודם מסרו מקורות דיפלומטים לבנונים שצרפת העבירה ערבויות לממשל הלבנוני ולחיזבאללה לכך שפסק הדין במשפט רצח חרירי, הצפוי ביום שישי, לא יביא להליכים בינלאומיים נגד חיזבאללה. המקורות הדיפלומטיים מסרו לעיתון ג'ומהוריה כי צרפת הבטיחה שפסק הדין לא יגרום לשרשרת תגובות כלפי המפלגה, וביקשה מחיזבאללה להפגין עמדה פייסנית ולהפסיק את המערכה שלה נגד מדינות המפרץ. בית הדין המיוחד ללבנון הנתמך על ידי האום דן באחריות לפיגוע ענק שגרם ב-14 בפברואר 2005 למותם של חרירי ו-21 אנשים נוספים ולהרס רובע שלם. 4 החשודים, כולם חברי חיזבאללה, ועמדו שלא בפניהם, בפני בית הדין המיוחד שהתכנס בליידנשטאם ליד האג, וההליכים בפניו נמשכו לא פחות מ-6 שנים אחרי חקירה של 15 שנה. האם האירוע אמש יביא לעוד עיכוב? כאן גדעון קוץ, מפריז.
שלום לתת אלוף במילואים מייק הרצוג.
שלום וברכה.
עמית מחקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי ומכון וושינגטון. שמענו אתמול את נשיא ארצות הברית טראמפ שדיבר על מתקפה ואפילו קצת התעקש על העניין הזה. אפשר להגיד עכשיו שהסיפור הזה ירד מהפרק, שכל הצדדים מבינים שאכן מדובר כאן בסוג של תאונה או רשלנות?
אני חושב שדי ברור היום לכולי אלמה שלא היה פה פיגוע או פיצוץ מכוון, אלא הייתה פה תאונה, שרשרת של פיצוצים עקב יחסון וטיפול לא נכון בחומרים כימיים באזור הנמל. טראמפ כהרגלו נחפז, לא דייק, אני חושב שזה ברור לכולם.
וכשאנחנו מדברים על לבנון, מדינה שבאמת עברה כל כך הרבה, מלחמת אזרחים קשה, ואחר כך התמודדות עם קהילות ומיליציות שונות בשטחה, מה האירוע הזה יכול לעשות עוד ללבנון שעדיין לא קרה בשנים האחרונות?
האירוע הזה הוא מכה קשה למדינה שהיא גם ככה נכנסה לקטגוריה של failing state, של מדינה כושלת. לבנון מלכתחילה הייתה מדינה בעייתית עקב ההרכב הדתי שלה, ניגודים בין העדות שגרמו ללא מעט חיכוכים אלימים בהיסטוריה שלה. היא הצליחה לבנות איזושהי מערכת שלטונית שמבוססת על איזו נוסחה של חלוקה דתית. אבל מה שקרה, היא עברה, כמו שציינת, מלחמת אזרחים מאוד קשה ועקובה מדם, במשך למעלה מ-15 שנה. אבל מה שקרה בעשור האחרון, לדעתי, דרדר אותה אל עברי פי פחד. ראשית, המלחמה בסוריה, ששאבה לתוכה גם את חיזבאללה.
שאבה, ומצד שני ראינו את לבנון מתמודדת בהצלחה יחסית מול המלחמה הזאת, ולא נשאבת כפי שאפשר אולי לצפות שתישאב למלחמה הזאת.
ראשית, עקב המלחמה בסוריה הגיעו ללבנון, מדינה בעלת אוכלוסייה קטנה, למעלה ממיליון פליטים מסוריה, 1.5 מיליון, שזה בערך רבע מאוכלוסיית לבנון, והם הקים מאוד על הכלכלה ועל התשתיות. דבר שני, חיזבאללה עצמו יצא להילחם בסוריה, סבל קרוב ל-2,000 הרוגים, אלפי פצועים, והפצועים האלה חזרו ללבנון והם העיקים על מערכת הבריאות שלה. וזה לא סתם שחיזבאללה ביקש לעצמו את תפקיד שר הבריאות בממשלת לבנון, תפקיד שגם יש לו אחד התקציבים הגדולים. לאחרונה, עקב סנקציות אמריקאיות על איראן ועל סוריה, מה שנקרא חוק קיסר, הסנקציות האלה פוגעות קשה גם בכלכלת לבנון, וההצבר של כל הדברים גם יחד, כולל חוסר יכולת ניהולית בממשלת לבנון עצמה, הביאו את לבנון למצב חסר תקדים של התמוטטות כלכלית, של חוב לתוצר של למעלה מ-170% יחס חוב תוצר, שהוא ענק, של עשרות מיליארדי דולרים חוב שהיא לא מסוגלת להחזיר. למעלה ממחצית מאוכלוסייתה היא מתחת לקו עוני. אנשים בלבנון, לבנון לא מסוגלת לקנות דלקים לחשמל שלה, אז יש אנשים היום ברוב אזורי לבנון חווים אולי 3 שעות חשמל ביממה.
ובמצב הזה, ונוסיף כמובן גם את האירוע המאוד מאוד חמור הזה בבירות, בואו ננסה לצייר את מפת הסיכונים, או אולי הסיכויים מבחינתנו, מבחינת ישראל, המדינה השכנה, עד כמה מה שמתרחש שם יכול להזיק או אולי לסייע, או אולי אפילו לקרב חשש לאימות צבאי מול לבנון.
ראשית, באשר ללבנון עצמה, ישראל הציעה, ובצדק, סיוע ללבנון. ישראל יכולה לעזור בדרכים שונות, גם בהספקת ציוד רפואי, גם בקליטת פצועים וכיוצא באלה.
זאת הצעה רצינית? יש סיכוי שמישהו בלבנון יקבל את ההצעה הזאת?
הסיכוי שזה יתממש הוא קלוש, מסיבות פוליטיות, זה ברור לכולנו, אבל נכון היה להציע את זה בכל מקרה. עכשיו לגבי יחסינו עם חיזבאללה, שהם כידוע מתוחים מאוד ויש חשבון פתוח בינינו לבינם, וראינו לאחרונה כמה התפרצויות אלימות או ניסיונות להתפרצויות אלימות, אני חושב שבסך הכל המצב הכללי של לבנון ועוד יותר האירוע הזה שמתווסף לכך, מהווים גורם מרסן על חיזבאללה בסך הכל. יש להם אינטרס כמובן גם לפתח את היכולות הצבאיות שלהם ואת הנשק המדויק שאיראן מסיעת להם, הרקטות המדויקות, מה שנקרא פרויקט הדיוק. יש להם אינטרס כחלק מהציר האיראני להגיב על פעילויות שישראל עושה בסוריה כדי למנוע בניית מערך צבאי נגד ישראל. אבל יחד עם זה, המצב בלבנון הוא כזה, ולא דיברנו גם על הקורונה, שחלק לא קטן מהמרירות של הציבור, מהביקורת הציבורית, מופנה לחיזבאללה. חיזבאללה זאת המפלגה הכי חזקה בממשלה. יש לה זכות וטו בממשלה. היא כוח פוליטי, והיא לא יכולה להתנער ממה שקורה בלבנון. והרבה מאוד מהביקורת הזאת מופנית אליה. אגב, אני לא אתפלא, בעקבות האירוע הזה, גם התחילו לדבר על הסכנה שב... אחסנת אמצעי לחימה ונשק באזורים אזרחיים שיכולים שם להתפרד.
טוב, יש תקווה שהדיבור הזה יתרחש גם אצלנו, באזורים מסוכנים שבהם נמצאים מיכלים מסוכנים כאלה ואחרים. היה בהחלט ראוי שהדיבור הזה.
אבל השורה התחתונה של מה שאני אומר, שחיזבאללה גם בעצמו וגם חלק מהציר האיראני בבואו לשקול דרכי תגובה למה שישראל עושה, יש עליו פה אפקט מרסן לדעתי מאוד משמעותי, כי אין לו אינטרס היום בתוך לבנון להביא להסלמה במדינה שנמצאת במצב כל כך חמור, הוא לא נהנה מתמיכה של רוב האוכלוסייה, זה לא באינטרס שלו, ולכן מידע שהוא צריך להגיב, לדעתי הוא, וראינו את זה בפועל, הוא ינסה לבחור תגובה שהיא רושמת נקודה שהוא הגיב, אבל היא לא חוצה את סף ההסלמה בראייתו.
תת אלוף במילואים מייק הרצוג, עמית מחקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי ומכון וושינגטון, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
השעה הבינלאומית, לא שכחנו שהקורונה ממשיכה להשתולל, יותר מ-700 אלף קורבנות גבתה המגפה, באוסטרליה ממשיכים לשבור שיאים שליליים, ומנגד בשורה משמחת בנוגע לחיסון שמפתחת חברה אמריקנית. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום ערן. כן, היממה האחרונה הייתה קשה ביותר באוסטרליה בכל הנוגע למגפת הקורונה, למעשה מה שהיא פרצה לפני יותר מחצי שנה. 725 בני אדם הובחנו נשאים לנגיף שם, 15 מתו, אחד מהם אדם בשנות ה-30 לחייו, הוא הקורבן הצעיר ביותר של המגפה באוסטרליה. 12 מקרי מוות קשורים, אומרים שם, להתפרצויות במוסדות סיעודיים, וזה קורה בוויקטוריה, נזכיר, שנמצאת תחת מגבלות חמורות מאוד כבר כמעט חודש. בוא נשמע דברים שאמר מושל ויקטוריה דניאל אנדרוס.
I'm very sorry to have to report that the total number of fatalities due to this global pandemic is now 162 Victorians. That is 15 more since our last update. It will be very challenging. I wouldn't make these decisions if I didn't think that it was exactly what's needed and necessary to drive these
numbers down. אומר מושל ויקטוריה, חבל לי מאוד לדווח ש-162 בני אדם מתו עד כה במדינת ויקטוריה מנגיף הקורונה. עלייה של 15 בני אדם מהעדכון האחרון שלנו. הוא מתייחס להסגרים ולמגבלות שהוטלו במדינה, הוא אומר שזה אתגר גדול עבורו, הוא לא היה מקבל את ההחלטות האלה, אם לא היה חושב שזה בדיוק מה שצריך לעשות כדי לשטח את העקומה. אנחנו מסתכלים על המספרים, הוא אומר, הם עולים מיום ליום, אנחנו צריכים להוריד אותם. ונזכיר שוב, ערן, שבתחילת השבוע הטילה הממשל המקומי עוצר לילי על מטרופולין מלבורן, זו העיר השנייה בגודלה באוסטרליה. הממשל הידק את מגבלות התנועה והורה על סגירה של רוב בתי העסק שם. זאת לאחר שבחודש שעבר הוטל לסגר על חלקים נרחבים במדינה הזאת, במדינת ויקטוריה, כולל על העיר מלבורן והגבול בינה לבין מדינת ניו סאוט ווילס, המוחלצת ביותר באוסטרליה, נסגר. בהמשך אומרים שם יוטלו מגבלות נוספות. ברשותך ערן, נעבור אולי לבשורות קצת יותר אופטימיות שמגיעות אלינו מארצות הברית. חברת נובהווקס האמריקנית, היא שחררה נתונים של תוצאות השלב הראשון בניסוי שלה של חיסון לקורונה. התוצאות מספרים שם מראות שהחיסון בטיחותי, ומאור תגובה של נוגדנים. החברה ניסתה את החיסון הזה על 131 מתנדבים. לכל אחד מהם ניתנו שתי מנות, והם פיתחו נוגדנים, אומרים שם, עוצמתיים פי ארבעה בממוצע, מאלה שפיתחו אנשים שחלו בקורונה והחלימו. בוא נשמע מה אומרים שם.
They bet $1.6 billion on us that we'd have the data like we have today. So that's everybody's rejoicing that we, in fact, were right. We have a good vaccine. It looked good in animals. Now it looks really good in people. And so the striking thing about our vaccine is it gives you a lot of antibody. It should be very protective.
טוב, כמובן, שמחה גדולה בחברת נובהווקס, מספרים שהם הוציאו סכום של יותר ממיליארד וחצי דולר כדי להגיע לנתונים המסמכים האלה. כולם צוהלים, אומרים שם, כי צדקנו, יש לנו חיסון טוב, זה נראה טוב על בעלי חיים, עכשיו זה גם נראה טוב על בני אדם. הדבר החשוב בנוגע לחיסון שלנו, שהוא מייצר המון המון נוגדנים, הוא אמור לספק הגנה גבוהה במיוחד, אבל צריך להגיד ערן, הנתונים האלה הוקשו כבר לכתב את מדעי, אבל עדיין לא עברו ביקורת עמיתים, אז כמו כל דבר שקשור, כן, למדעים מדויקים, כמו זה צריך לקחת את הסיפור הזה בערבון מוגבל, עד שנקבל תוצאות ממשיות, וששלבי החיסון ככה יתקדמו להם לאט לאט, זה רק השלב.
כן, המדע, האקדמיה והמציאות כנראה לא מסתנכנים, אבל נראה שנעשה פה מאמץ רציני בכל זאת להדביק את הפער בין המציאות לאקדמיה, וזה יפה. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה לך, ערן.
שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, ערן.
בארצות הברית נמשכת מגמת ההתייצבות במניין הנדבקים החדשים, אבל השיעור עדיין עומד על 50 אלף מקרים חדשים מדי יום. הרבה יותר מהשיעור שבו ניתן יהיה לדבר על חזרה לשגרה, והאמריקנים כמובן עסוקים לא רק במחלה עצמה, אלא גם בחבילת הסיוע הכלכלית החדשה, שבמרכזה המשך תשלום מאבטלה מוגדלים וסיוע לעסקים. איך רואים מומחי הבריאות בארצות הברית את המגמה עכשיו במדינה? התייצבות או אולי המשך ההתפרצות הבלתי מבוקרת, כשהנשיא טראמפ מדבר על התייצבות, יש לומר?
כן, כמו תמיד אנחנו רואים בעצם את ההבדלים בגישה, אולי חצי הכוס המלאה, חצי הכוס הריקה. בבית הלבן מדברים על התייצבות, על העובדה שנכון שארצות הברית טיפסה מבחינת שיעור ההדבקות במקרה התמותה, אבל היא נמצאת פחות או יותר באותו אזור כבר כמה זמן, ה-50 אלף פלוס מקרי תחלואה חדשים או הידבקות חדשים ביום, באזור ה-1,000 מקרי תמותה חדשים מדי יום, זה פחות או יותר האזור שנמצאים בו, ואומרים, אוקיי, הצלחנו להגיע לאותו מישור, לייצב את הבעיה, עכשיו אנחנו נתחיל להוריד אותה, כך שהמגמה היא בסך הכל חיובית. מומחי הבריאות אומרים, תראו, במספרים עצומים כאלה, במהירות התפשטות כזאת, אנחנו לא יכולים לדבר בכלל על התייצבות, עכשיו אין לזה שום משמעות, כי המחלה כל כך נפוצה, ולכן אנחנו צריכים לשאוף להוריד אותה הרבה יותר. מסתכלים על המודל של ניו יורק, למשל, ששם היה משך זמן ממושך יחסית של עקומה שטוחה, לפני שאפשר היה להתחיל להוריד אותה לאזורים שאפשר לחזור לחיים שגרתיים אחרי זה, כך שנכון שהתמונה אולי אינה קודרת כמו שהיא הייתה לפני שבוע, אבל היא רחוקה מלהיות אופטימית, והשעון הנוסף שמתקתק זה שעון הסיוע הכלכלי, דמי האבטלה המוגברים שהאמריקנים קיבלו, עשרות מיליוני האמריקנים המובטלים קיבלו, פגו ביום שישי בקונגרס, עדיין תקועים עם איזשהו ניסיון להגיע לחבילה, כאשר יש ויכוח אמיתי בין הרפובליקנים שרוצים חבילה של אזור הטריליון דולר שתעניק קצת יותר דמי אבטלה וסיוע לעסקים, אבל מעט מאוד סיוע למדינות ולרשויות, לעומת הדמוקרטים שמדברים על חבילה של 3 טריליון דולרים, והפערים הגדולים האלה בעצם משאירים כרגע עסקים ואזרחים אמריקנים בלי סיוע במצב של אבטלה ומשק משותק כמעט לגמרי. הנה דברים שאמרו מנהיגי הדמוקרטים אתמול, ננסי פלוסי וצ'אק שומר.
So we don't come to this with a notion. We come with a well-developed strategic plan on how to stop the growth of the virus, how to honor our heroes with state and local, and to put money in the pockets of the American people.
And they yet really have a strategic plan. They have little pieces that are supported by some Republicans, and that's part of the difficulty, but we're making progress.
כן, לנו יש תוכנית מסודרת, אומרים הדמוקרטים, להם יש רק איזשהו אוסף של רעיונות ובקשות, אבל אנחנו מתקדמים, מבטיח צ'אק שומר, המגעים האלה יימשכו גם היום.
הרבה פוליטיקה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
שרה פוליטית בקולומביה, הנשיא לשעבר אלוארו אוריבה, מי שנחשב לאיש החזק במדינה, הוא שם במעצר בית בחשד לשוחד ושיבוש הליכי חקירה. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית תומר גד.
שלום.
אלוארו אוריבה, נזכיר, מנהיג ימני, מנהיג חזק, שהצליח במידה רבה להילחם במחתרות ולהשיב את קולומביה לנורמליות יחסית.
כן, אלוארו אוריבה הוא באמת, הוא נחשב עקב ההצלחה שלו בתקופתו כנשיא, לפחות בעיני העם, הוא נחשב כנשיא מאוד מוצלח. עד היום הוא נחשב כדמות החזקה ביותר למעשה בקולומביה. הוא היה נשיא בין שנת 2002 ל-2010, והסיבה שהוא לא המשיך בתפקיד היא בעיקר משום שהחוק בקולומביה לא מתיר לאדם לכהן כנשיא במשך יותר משתי קדנציות, אבל גם כל הנשיאים שהיו בקולומביה מאז, חואן מנואל סנטוס והנשיא הנוכחי איוון דוק זכו לתמיכה שלו, והוא נחשב כסוג של מנטור פוליטי. אוריבה הוא דמות מאוד שנויה במחלוקת של האופן בו הוא נאבק במחתרות, בעיקר במחתרת הפארק. מצד אחד המאבק שלו והאופן שבו הוא החליש את ארגוני הגרילה באמת סייעה לסיום מלחמת אזרחים בת 52 שנים שהטילה את אימתה על תושבי קולומביה. העניין הוא שהוא נאשם בהפרות מאוד חמורות של זכויות אדם. המקרה החמור ביותר הוא במסגרת פרשה שנקראת כאן הפלסוס פוזיטיבוס, החיובים המזויפים בתרגום ישיר. במהלכה נטען כי צבא קולומביה ומיליציות חמושות שפעלו מטעם הנשיא חטפו אזרחים, הוציאו אותם להורג, והלבישו את הגופות במדי ארגוני הגרילה על מנת לנפח את מספר ההרוגים לכאורה מהתכסוך ולזכות ביותר את תמיכה צבאית וכלכלית מארצות הברית. מדובר במספרים מאוד גבוהים של אנשים על הרוגים, על פי הערכות מדובר בכ-16,000 הרוגים חפים מפשע, ובאמת על כן מדובר בפרשה מאוד חמורה והורי בעודמות מאוד שנויה במחלוקת, וכעת הוא שם במעצר בית בחשד ל... שיבוש הליכי חקירה, שוחד והדחת עדים במסגרת חקירת הפרשה הזו, כאשר מי שנושא למעשה את הדגל מול ממשלת קולומביה בעבר הוא בית המשפט העליון במדינה, ובאמת יש קרע פוליטי מאוד גדול בין שלטונות קולומביה עקב כך לבין בית המשפט. אולי נוכל לשמוע את מה שאמר נשיא קולומביה הנוכחי איוון דוקה בנוגע למעצר.
Que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad.
Pueblo que colombiano y lirot eje אנשים אנשי המחתרות שטילו את אימתם על הארץ באופן ברברי מצליחים להגן על עצמם כאשר הם עדיין חופשיים, ועוד איש ציבור למופת, כמו הנשיא לשעבר אורי בר, נאלץ, לא נהנה מחזקת החפות מפשע ומושם במעצר.
טוב, אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית. תודה רבה.
תודה רבה.
מחר תציין יפן ויציין העולם 75 שנה להפצצה האטומית על הירושימה. אנחנו רוצים לומר שלום להדס קושלביץ'. צהריים
טובים,
שון
ישראל, דוקטור שון יפן.
דוקטורנטית באוניברסיטת אוסקה, בוגרת לימודי החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית, מי שחיה כבר 8 שנים בקיוטו. יפן נערכת לטקס מיוחד השנה, שונה אולי נוכח המספר העגול, 75 שנה, אולי הזדמנות אחרונה של הניצולים האחרונים לספר את הסיפור?
אכן כן, אך יותר מספר העגול של 75 שנים, בעצם הטקס יהיה במתכונת מצומצמת, שאינו פתוח לציבור בשל הקורונה, וזה נכון גם לטקס בנגסאקי וגם לטקס נוסף ב-15 לשמיני ביום ההכנה, כאשר ב-15 לשמיני האירוע הוא אירוע פרטי, הוא לא אירוע ממלכתי, והוא מבוטל לחלוטין.
ובשנים האחרונות יש דיון ער מאוד בחברה היפנית בנוגע לחוקה הפציפיסטית של יפן. האם בעצם לעזוב את התפיסה שליוותה את יפן בעצם מאז מלחמת העולם השנייה ועד היום, שאומרת הצבא הוא לא מרכזי ביפן ואין טעם בהתחמשות גרעינית. עכשיו זה כבר קצת מתחיל להשתנות, נכון?
מדובר על סעיף 9 בחוקה, כאשר הסעיף הוא די אמורפי, אפשר לקרוא אותו בכמה צורות, אבל יש אישור קו מבחינת כל הממשלות, כאשר הצבא הוא צבא הגנתי, והמשמעות של זה היא מעבר לתקיפה של הצבא היפנית שכנותיה, אלא הבעיה היא יותר בעיה בינלאומית, כאשר הצבא היפני לא לוקח חלק בפעילות בינלאומית, כאשר יש פעילות של ה-UN, או שצריך עזרה של כוחות זרים נוספים, אלא הוא יותר תומך לחימה, ולחימה לא נלחם. וההשלכות הפוליטיות הבינלאומיות על כך הן גדולות, ובמקום הזה בעצם מתעורר דיון ביפן, האם צריך לשנות את החוקה, האם צריך לפוך את הסעיף הזה יותר חד משמעי, כדי שיפן תוכל לשלוח כוחות עזרה למלחמות שהן בעצם לא מלחמות של יפן. ורוב הציבור היפני דוגל בשמירת הסטטוס קוו.
שמירת הסטטוס קוו, וזה למרות העובדה שסין הולכת ומתחמשת. אמנם אין איום גרעיני מארצות הברית, אבל יפן בהחלט עומדת תחת איומים לא רק מכיוונה של סין, אלא גם מכיוון קוריאה הצפונית, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. כן.
כמעט ברמה היומיומית טסים טילים בליסטיים מעל החלק הצפוני של יפן, ויפן לא מתחמשת, והרוב רוצה לשמור על הסטטוס קוו. כמובן שיש מיעוט קולני שקורא בעצם לשנות את החוקה, להפוך את הצבא לצבא הגנתי, אך זה מיעוט רועש ולא כוחני מספיק כדי לשנות את הסטטוס קוו.
כן, ובהקשר הזה אפשר גם בכלל לדבר על הגרעין והמקום של הגרעין בהיסטוריה היפנית, אם אנחנו נזכרים באסון בפוקושימה, שגם עורר דיון ציבורי די נרחב בשאלה האם יפן צריכה להסתמך בכלל על אנרגיה גרעינית, נכון?
נכון, אז באמת שגם את הפצצה בהירושימה וגם את הפצצה בנגסאקי, שמה בנגסאקי בהירושימה מתו 140 אלף אנשים כתוצאה ישירה מהפצצה, בנגסאקי 70 אלף אנשים, אבל הדיון מ-2011 כמובן בנוגע למפעלים הגרעיניים שנמצאים ברחבי יפן, באסון שקרה בפוקושימה בשל תחזוק לקוי של המתקנים, את רעידת אדמה שלא הייתה כעוצמתה במאה ומשהו שנים האחרונות, בתוספת צונאמי מאוד חזק שיפן לא ראתה, ובמילא העלה שוב פעם את הנושא של אנרגיה גרעינית, ואם יפן צריכה להסתמך על אנרגיה גרעינית, וזה דיון שעדיין מתקיים.
הדס קושילביץ' ביפן, באוסקה, בקיוטו שביפן, תודה רבה לך על הדברים.
בשמחה גדולה.
ושלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, מירי קרימולובסקי.
שלום, שלום, ערן.
אנחנו נשארים במרחב הזה של הירושימה ויפן, נכון?
כן, אכן. סיפור מעניין, יוצא דופן, צריך לומר. ביפן, בימים אלה, מדברים על הגרניקה היפנית. אני אזכיר, גרניקה זה בעצם אולי היצירה הכי מפורסמת בתולדות האומנות המלחמתית, של פיקאסו, כמובן, אותו כפר בסקי שהופצץ והפך ליצירה אפית עצומה בשחור ולבן. הזוג האומנים שבאופן מפתיע ב-95, ממש בתקופה שאחד מהם כבר הלך לעולמו, הומלצו, היו בין המועמדים לפרס נובל לשלום. הזוג הזה, אירי וטושי מרוקי, הם אומנים שסיפרו בסגנון באמת היפני בשילוב, מה שעשה פיקאסו, את הסיפור של הירושימה ונגסאקי. אני חייבת לומר שהגבר אירי, הוא היה בכלל יליד הירושימה, הוא לא היה בזמן ההפצצה בהירושימה, הוא למד אומנות בטוקיו, אבל הוא ובת הזוג שלו מיד חזרו למקום, ממש כשהכל עוד בער ואנשים עוד היו במצב נורא, לא פחדו לחזור לשם, והם מתעדים סיפורים שהופכים אחר כך, כמו אצל פיקאסו, לסיפור האפי. מה שמדהים אצלם, אלו פאנלים עצומים אגב, מאוד מאוד גדולים, 7 מטר על 2 מטר, אצל פיקאסו זה הייתה רק עבודה אחת, אצלם יש הרבה מאוד פאנלים, הם עבדו על זה 30 שנה על הפרויקט הזה, ובתוך יש 8 פאנלים של הירושימה, אבל בתוך הפאנלים יש גם פאנל של אושוויץ, ובעצם המסר שלהם היה מסר הרבה יותר רחב. בואו נשמע את מנהל המקום מספר עליהם.
מרוקי, אירי וטושי thought that you have to draw a both part of the war. There are so many people hit by the United States, but in the same time we killed so many innocent people in other countries. So you can see what Maruki Iri and Toshi thought about the war, the sin crime of the war.
אז,
צריך
כן,
גם
אז...
לקבל אחריות על המלחמה, אומרים היפנים.
בדיוק, למעשה הוא גם מדבר על החלק של יפן. אגב, יש שם פאנל שמראה את השבויים האמריקנים ביפן. זה היה המסר שלהם, והמסר של המוזיאון שהוא כשעה מטוקיו, והיום מגייסים כסף כי רוצים את היצירה הזאת להראות בכל העולם, להכין איזה סרטון הם מגייסים, כרת הם צריכים סך הכל $10,000. הם רוצים, המסר הוא, אפרופו, אתה יודע, זה כל כך אקטואלי מה שקרה בלבנון עכשיו, כן? נגד הלוחמה...
גם התמונות הן כל כך דומות, אני לא יודע אם יצא לך לראות את הפטריה המתאבכת מעל בהירות.
נכון, שהיא אגב מופיעה הרבה בתולדות האומנות, הפטריה הזאת. יש לא מעט אומנים שעוסקים בזה, ובאמת המסר...
שתופיע רק בעולם האומנות, לא בשום מקום אחר, אם אפשר.
הלוואי, הלוואי. אז באמת זה סיפור מעניין מאוד, גם בגלל שהם, אתה יודע, בתקופה שהם פעלו, לא ידעו בכלל על שואת היהודים, והם מציירים את צעדות המוות של אושוויץ, ומנגד יש פאנל של באמת הילדים של הירושימה הולכים עירומים עם ידיים למעלה, כן, הבגדים שלהם שנשרפו, בעצם עושה תחביר מאוד מעניין של הסיפורים האלה, והדבר הזה עכשיו רוצים להביא אותו לכל העולם. אגב, כן. יש 15 פאנלים סך הכל, אחד מהם במוזיאון בנגסאקי. הם טיילו לארצות הברית, זה עצום, אבל הם טיילו לארצות הברית ב-2015, היו בבוסטון, בניו יורק, וכעת רוצים בעצם להכיר את זה בגלל מה שקורה בעולם, לכל העולם. הרקע שם הוא אדום בוער כמו הפטריה הזאת, והדמויות כמו אצל פיקאסו הן בשחור לבן, רצח החפים מפשע, אתה יודע, הורים, ילדים, כל הסיפור הזה המאוד מאוד מרתק. אז אם מעניין אתכם, תכתבו באינטרנט מרוקי גלרי, ותוכלו לקרוא על הסיפור הזה וגם לראות את היצירה המרגשת הזאת.
אנחנו נשים לינק גם בדף הפייסבוק של השעה הבינלאומית, כך שתוכלו להיכנס לשם אחרי התוכנית ולהתחבר לתוכן המעניין הזה שמביאה כאן מירי קרימולובסקי. תודה מירי.
תודה לך ערן.
כן, מרכז סרטים בפורטלנד החליט לבטל הקרנה של הסרט שוטר בגן ילדים. נשמע אולי קטע מתוך הסרט הזה. Now, more than ever, to be a teacher requires patience, kindness, and understanding. Fortunately, Astoria Elementary has just hired such an individual. Arnold Schwarzenegger is kindergarten cop. Kindergarten is like the ocean. You don't want to שוטר בגן ילדים, סרט קומי, מצחיק או לא מצחיק, תשפטו אתם, בחירובו של ארנולד שוורצנגר. ועכשיו יש מי שסבור שהסרט הזה איננו סרט חינוכי ואפילו גזעני. שלום ליונתן גת. יונתן גת, מרצה לתרבות ומגיש התוכנית, תוכנית הקולנוע פסטיבל כאן. על קו השידור, נשמע אולי עוד צלילים מהטריילר של...
כן, אתם שומעים אותי?
כן, עכשיו שומעים אותך היטב.
אוקיי.
מה קורה להם?
כנראה שמנסים לצנזר גם את השיחה שלנו.
לא, אין סיכוי.
שדע לך, ערן, שאנחנו פשוט מגיעים לתקופה מטורללת שאין כדוגמתה, שבה מתוך מחשבה... על זה שלילדים עלולה להיות טראומה ממצאותם של שוטרים בגנים, עד עכשיו אתה עוקב אחריי?
כן, כן.
מחליטים באמת להוריד את הסרט, שהוא סרט כל כך אינוסנטי, על ארנולד שוורצנגר שמתחפש לגנן, צריך לומר, אם אני לא טועה, גנן.
נכון, נכון, כך אומרים, גנן.
וזה כדי לתפוס... סוחר סמים, שהוא אבא של אחד הילדים, אז הוא מתחפש לגנן בשביל להיכנס לגן הילדים, וכך מתחילה הקומדיה. ומהי הקומדיה? בין המצב הבלתי אפשרי שבו ארנולד שוורצנגר הוא שרירן קשוח, לבין התפקיד שאמור להיות רך ועדין ומכיל. Mm-hmm. עכשיו, הרעיון הזה של לפסול סרט מעצם המחשבה, שזה בעצם מעורר גלוריפיקציה, זאת אומרת, האדרה של תפקיד השוטר בארצות הברית, אילו יש בזה איזה ניחוח פשיסטי, כאילו סוג של שליטה, דיכוי וכדומה, דיקטטורת המשטרה, ואנחנו יודעים גם מה קורה שם אחרי כל מה שקרה לבחור השחור המסכן שחנקו אותו למוות, השוטרים. עכשיו להתחיל לפסול סרטים על בסיס תוכן מסוג כזה, זה לא פחות
כן, אתה יודע, יכולה להיות ביקורת על המשטרה ועל שוטרים ועל אלימות המשטרה, אבל זה נראה כאילו לא צריכה להיות ביקורת על עצם קיומה של המשטרה ועל עצם תפקידם של שוטרים כגורמים חיוניים בשמירה על הסדר, שמירה על החיים הנורמליים היומיומיים שלנו, והנה השוטרים הופכים פה בעצם לסוג של אויב העם, והסרט הזה מצטרף לרשימה מתארכת של סרטים, שאולי המוביל שבהם הוא חלף עם הרוח, שגם כן מנותק מקונטקסט לחלוטין.
אתה יודע, לקראת שיחתנו בדקתי קצת מה קורה עם עידן ה-PC מחוץ לארצות הברית, וראיתי שיש מפיק ב-BBC שאומר שהיום הם לא היו מעלים את התוכנית של מונטי פייתון לאוויר, והסיבה היא, תנחש?
גזענות?
שישה גברים, בלי אף אישה, והם כולם לבנים.
וואה, אז יש להם גם בעיה עם זה וזה שלנו.
בדיוק, רציתי להגיד לך, לקחת לי את הפאנץ' שאם ככה צריך לסגור את זה וזה, וכדאי לדעתי ממש לא להשמיע יותר את הביטלס, כי אנחנו מדברים שם על ארבעה גברים בלבד, ואחת
או את כוורת, את דודה דווקא אפשר, את גזוז, את גזוז אפשר, כן.
זה בעצם הגישה הזאת היא רק מובילה את היקום לקרוס לתוך עצמו, מכיוון שאין לה תוחלת. ברגע שאתה מנסה להגביל תכנים על פי פאטרן מסוים בעולם התרבות והאומנות, שהרי עולם התרבות והאומנות בהגדרתו אין לו הגדרה, כלומר הוא לא עובד לפי תבניות של סדר ומשוואות מתמטיות או נוסחה כזו או אחרת, אין נוסחה. אז ברגע שאתה מנסה למשטר את עולם התרבות לתוך נוסחה, אתה תצטרך להיפרד בלי סוף אומנים. אנחנו כבר לא מדברים על אנשים שיש כתמים בעברם, אתה יודע, כמו צ'רלי צ'פלין, שהיה מקיים יחסי מין עם בנות 14, והמתחתן איתם כשהם היו בנות 18, זאת אומרת שהיו להם יחסים כבר לפני כן. והיום הוא נחשב לפאר היצירה ואף אחד לא פוצע עליו פה. או הרבה אומנים אחרים שנצטרך להוריד מהמדפים, אני כבר לא מדבר על זה. אני מדבר על הרעיון שעכשיו, על פי ערך של מישהו אחד ועל פי אידיאל של אדם אחר, אנחנו נצטרך לכרות חלקים מסוימים בפאזל התרבות והאומנות.
כן, ואולי הדרך הטובה ביותר להילחם באמת בגזענות וביצירות אומנות שיש בהם אלמנטים שליליים, היא לייצר אומנות אחרת, לייצר אומנות חדשה, ביקורתית, כזאת שמתייחסת אולי אפילו לאותן יצירות עבר ששופטת אותן בעין אחרת. היה רצוי שזה מה שיקרה בסופו של דבר. יונתן גת.
עוד הערה אחרונה לסיום, רק צריך לזכור שמי ששרף ספרים הם לא היו הליברלים. זאת אומרת שמי שאומר עכשיו להשמיד יצירות אומנות, רק לזכור מי עוד אמר את זה פעם. זה הכל.
יונתן גת, מרצה לתרבות ומגיש תוכנית הקולנוע פסטיבל כאן בחן תרבות, תודה רבה לך.
תודה רבה,
אירן. אנחנו נשארים עם חברנו מכאן תרבות, מגיש התוכנית רדיו מונדו, שמשודרת בכל יום בשש בערב, איש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד, שלום משה.
כן, שלום אירן, האזנתי בריתוק לשיחה שלך עם יונתן גת, זה כמובן קורה גם בעולם המוזיקה והמחקר המוזיקלי, שאני חלק ממנו. כל יום אני מקבל תכתובות אימיילים שפשוט מוציאות אותי מדעתי מהאובר PC, שפשוט מאיים לדכא כל חלקה טובה במחקר אנתרופולוגי, אתנומוזיקולוגי ועוד, אבל זה נושא לשיחה אחרת.
תן לנו קצת נחת לסיום.
זהו, יום האהבה, יום ט"ו באב. רוצה לשמוע לכם את אחד משירי האהבה היפים בעולם לדעתי. חמש שפות לפחות אומרים שם את I love you. שים לב שבעברית זה כל כך מתסכל, איזה שפה מג'ודרת אנחנו, ארבע דרכים שונות להגיד I love you, או שאתם. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך. למה לא רק I love you, או שאתם, או אמביפה בשפת הבמברה במאלי, כמו שיש בשיר שנשמע. סליף קטע וסזריה אבורה מאפריקה, שימו לב, ימורה. אין אליה לבינה
ואנחנו אוהבים אותך, משה מורה, תודה רבה על רגע של מוסיקה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדרת לובד ואורית שולץ, הטכנאים דבורה סוויסה ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבני, עם עוד הרבה מוסיקה ועוד חדשות, תוכניות ועדכונים, ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו, מחר בשתיים בצהריים, מרח בית עם ערן זינגר, אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון, להתראות. לא, לא הפעלתי. לא שמעת את משה לפני רגע?